עשינו הקדמה חשובה לכל חלק שבו נעסוק בשלב הראשון של המחצית הזאת, והנושא היה מבוא לנדודי דוד. הסברנו את ההיגיון הגיאוגרפי במסלול שדוד עובר, והסברנו גם מהי הקבוצה שמלווה אותו, שהולכת יחד איתו. וראינו שההיגיון הגיאוגרפי הוא מן המערב למזרח, דהיינו ככל שנמצאים יותר מזרחה ברצועות האורך של ארץ ישראל המערבית. וראינו שכל המקומות שבהם דוד נמצא הוא בנחלת יהודה. הסברנו שהדבר כנראה נעוץ בעובדה שזאת הנחלה שהוא מכיר יותר, שם הוא גדל, ומעבר לכך זאת הנחלה שבמסגרתה מצאנו את האופציה שמישהו יעזור לו בכלל, כי מלבד בני שבטו שאולי הסתכנו יותר מאחרים בסיוע במציאות שהוא נמצא בה, הרי הוא לא הולך לנחלות אחרות. ארץ יהודה יש לה שלוש רצועות אורך: שפלת יהודה, הר יהודה ומדבר יהודה. וככל שפונים מזרחה המציאות הופכת להיות יותר קשה, גם מבחינת האקלים, גם מבחינת טופוגרפיה, גם מבחינת מקומות מסתור. זאת אומרת המציאות הופכת יותר מסובכת, יותר קשה. ולכן להתחילה מעדיף דוד להיות באזור שפלת יהודה, שכזכור נתון בשלטון הפלישתים באותה עת, האויב הגדול של שאול המלך. ובאיזשהו מקום מה שמנחה את דוד לברוח לשם זו התקווה שאף אחד לא יעז לנהל מלחמה כוללת מתוך רצון לתפוס אותו. אני אסגור בשבילכם את הדלתות כדי שלא יהיה לנו רעש מבחוץ. בכל אופן, הרעיון הוא ניסיון להגיע לשם יכול להבטיח לו שקט, אך אם הוא לא יהיה יזוהה על ידי הפלישתים. באיזשהו מקום ראינו שכנראה אולי בגלל חרב גוליית הפלישתי שהייתה כנראה מיוחדת, וזה הדבר היחידי שיכול היה להצטייד בו בנו ורכוהנים, וייתכן שזאת הייתה הסיבה שהסגירה אותו, אולי מישהו אחר שראה אותו יותר מקרוב. בין כך ובין כך חשדו בו שהוא דוד, והוא בתרגיל של עורמה מצליח לחמוק ולברוח. זאת הייתה הנקודה שבה סיימנו את השיעור. ראינו קודם לכן את כל הדו-שיח המוזר שהיה לו עם אחימלך הכהן בנוב. ראינו כיצד הוא מצטייד אצל אחימלך הכהן במזון ובנשק והולך אל הבלתי נודע. בעצם עם זיהויו על ידי הפלישתים הוא נאלץ לברוח. ואכן פרק כ"ב פסוק א' פותח את החלק החברתי שדיברנו עליו בפעם הקודמת בצורה כללית, אבל עכשיו נוכל להיכנס יותר לעובי הקורה. פרק כ"ב פסוק א' מביא את דוד מבחינה גיאוגרפית, שמואל פרק כ"ב פסוק א' מביא את דוד מארץ פלישתים שכנראה לא שעה שם זמן רב, וילך דוד משם וימלט אל מערת אדולם. אדולם נמצא פה מתחתנו, מקום שאנחנו מזהים אותו ליד מושב אדרת פה באזור עמק האלה, ממש מתחתנו. יש שם הצעה ממש איפה תל שמוצק להיות תל אדולם, בלי להיכנס לפרטי העניין. בכל מקרה, המקום הזה מבחינה גיאוגרפית באופן כללי נמצא בתפר שבין השפלה ובין ההר. אנחנו מכירים את השפלה שהיא מגובה אפס פני הים ועד גובה של כ-200 מטר מעל פני הים, זאת השפלה יותר פרימית. בעצם באזור עמק האלה מתחיל אזור גבעי, גבעות שהן נמצאות בגובה שבין 300-400 מטר מעל פני הים, כאשר זה מתרחש עד פחות או יותר שמתחילים לטפס יותר כאן לכיוון של ההר. פה ההר כבר מגיע לגובה של 1000 בערך מטר מעל פני הים. האזור ההר נשלט על ידי שאול. האזור הגבעי הוא אזור הגבול שבין ארץ השפלה שבה יושבים הפלישתים לבין האזור השליטה של שאול. וכשדוד נאלץ לברוח גם מפני שאול מחד וגם מפני הפלישתים מאידך, הוא פשוט מתיישב בתפר הזה שבין שפלת יהודה לבין אזור הגבעי על יהודה, ותקווה שאם הפלישתים יחפשו אותו הוא ייכנס יותר לתחום של נחלת יהודה, שלטון שאול. אם שאול יחפש אותו הוא ייסוג יותר פנימה לתוך האזור הזה. ופה קורה משהו שמשנה לגמרי את כל מציאות חייו בהמשך, בפרק כ"ב במחצית השנייה של פסוק א', וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה. פרשו של דבר, בדרך כלשהי אולי איזה רועה שעבר במקום שהוא הכיר והוא ביקש באמצעותו להעביר מסר לגב ההר. אל תשכחו, הוא גר בבית לחם, בית לחם נמצאת פה קרוב, המרחק בין עמק האלה, המקום שבו הוא נמצא בעדולם, ובין בית לחם, הוא מרחק של 3-4 שעות הליכה. זהו. ורועים מגיעים גם מבית לחם לאזור הזה. ייתכן שאחד הרועים שהוא הכיר היה מוכן להעביר מסר לבני המשפחה שהוא נמצא שם. עכשיו, לא סוד הוא שברגע שדוד הפך להיות מבוקש על ידי שאול, והוא גם ברח מפניו, והדבר הזה בלי ספק עלול היה לגרום לכך ששאול ינסה לתפוס את בני המשפחה כבני ערובה בשביל ללחוץ את דוד להסגיר את עצמו לידי שאול. ולכן משפחת דוד עוזבת את ביתה בבית לחם, כפי שכתוב בסוף פסוק א', וישמעו אחיו וכל בית אביו וירדו אליו שמה. הם יורדים מאזור ההר לכיוון עמק האלה, אמרתי לכם מרחק של כמה שעות הליכה, מתוך רצון להימנע מלכידת תם על ידי שאול, דבר שעשוי להיות אמצעי לחץ על דוד להסגיר את עצמו. ופה מתחיל להתרקם איזשהו גדוד, נקרא לזה במרכאות, של נפלטי חברה. ולא משנה כרגע למה הם עזבו את החברה, בצדק או שלא בצדק, אבל זה אנשים שנרדפים על ידי החברה ונאלצים למצוא לעצמם אלטרנטיבה. והאיש שמוביל את החבורה הזאת יהיה דוד. אנחנו שומעים שבמשך הזמן לגרעין הזה שבנוי על ידי דוד ובני משפחתו הקרובים, פסוק ב', והתקבצו אליו, דיינו סביבו וסביב הגרעין הראשוני שנוצר, כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושה וכל איש מר נפש, והיא עליהם לשר, והיו עמו כ-400 איש. לכן בשלב הראשון, תהליך, זה לא קורה ביום אחד, תהליך שמתשוח כנראה מספר חודשים, השמועה עושה כנפיים שמתארגן גדוד של אנשים שהחברה רודפת אותם, והם צריכים למצוא לעצמם מציאות קיומית, כפי שהסברתי בשיעור הקודם, שכל מי שהחברה פלטה אותו נותר ללא מזון, ללא ביטחון, והוא צריך למצוא לעצמו אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה היא על ידי התארגנות של קבוצות נפלטי חברה סביב מנהיגות של מנהיג שיודע את השטח, שהוא נחשב גם לוחם אז נפש, ולדוד יש את התכונות הללו, ולכן מתלקטים סביבו האנשים. מי הם האנשים שמגיעים אליו? אז מזכירים פה חוץ מבני המשפחה עוד 3 סוגי אנשים. כל איש מצוק, אנשים שיש להם מצוקות כאלה ואחרות, אנשים שנאלצו לברוח מהמשפחות ומן הבית. זה יכול להיות על רקע שהם צודקים או על רקע שהם לא צודקים. מכירים גם היום אנשים שעוזבים ונוטשים את הבית, אולי כי הבית לא מאפשר להם להיות בקרבה, או שהם עצמם לא מי יודע מה והם נאלצים לברוח מהבית. אינני יודע, כל איש אשר לא נושה, נושים, אנשים שהסתבכו בחובות, גם היום אנחנו מכירים תופעות כאלה, אנשים שהסתבכו בחובות, הם פוחדים מן הנושים שיקסחו אותם, לוקחים את הרגליים ונעלמים. היום בורחים לחול, בורחים לאיזה ארץ רחוקה שלא יודעים איפה האדם נמצא, ושהוא שם ימצא אולי יכולת התקיימות בלי שאנשים יגיעו אליו. וכל איש מר נפש, אנשים מרי נפש, אנחנו מכירים את הביטוי הזה גם מפרשת נדודי בני דן בספר שופטים, ששם יש ואל יפגעו בך אנשים מרי נפש. אנשים מרי נפש זה אנשים שיש להם פתיל קצר, או בלשון גשש, אנשים שהסיף משתחרר להם מהר. זאת אומרת, אנשים עצבניים, אנשים שמהר מאוד מסתבכים וככה אדם עולה להם לראש. ואנשים האלה מרי נפש, מרירים, כל דבר מעצבן אותם, אז כרבה פעמים איך הם אומרים מתחממים, ומישהו יציק להם משהו שהוא אני יודע במסגרת הסביר, אבל הם התחממו והסתבכו, הייתי אומר, באלימות פיזית, והיום הם פוחדים מכאלה ש יחפשו אותם ויתקעו אותם, מחכים להם בפינה כדי לערוך איתם חשבון. רבותיי, אלה החבר'ה שמצטרפים גם כן למשפחת דוד. אינני יודע כמה הכילו בני המשפחה, הם באו גם, ואני יודע שבאו גם נשים וילדים, כפי שמתברר מתוך ההמשך. כמה היו הגרעין של משפחת דוד, אני יודע, היו לו 6-7 אחים, היה לו הורים, היה לו, אני מתאר לעצמי שחלק מהאנשים האלה היו נשואים, אולי כבר עם ילדים, אז אני יודע, בוא נגיד שהיו שם 40-50 איש מהמשפחה הגרעינית, וסביבם הופיעו עוד כ-350 איש אחרים, שאני לא יודע בדיוק איך החלוקה הפנימית בין מראי הנפש לאנשים שהסתפחו עם חובות וכו' וכו'. אבל בוא נגיד בכל מקרה, ההרכב של החבורה איננו מרנין. זאת לא החבירה שהייתי יוצא איתה לחופשת סקי בשוויץ. נכון? זה חבר'ה ש... איך אומרים? של אין ברירה. בכל אופן, בשלב הראשון 400 איש, בהמשך כשנראה זה יגדל 600 איש. כן.
למה דוד מפקיד להגיד
אנשים? תראה, גם לדוד יש בעיה. עכשיו, יכול להיות שחלק גם דוד מזדהה איתם, כי באמת החברה רודפת אותם כמו את בני משפחתו, שלא באשמתם. אולי יש גם כאלה שעזבו את ביתם, שלא בצדק. אנשים גם יכול להיות שמתנהגים בצורה אלימה שלא כדין. יכול להיות שהפיראון עוד לא הגיע, רק הוא שם רוצה את הכסף מהר, או כי הוא חושב, לא יודע, שאולי בהמשך לא יהיה לו כסף לתת, או שהוא החליט שהוא צריך את הכסף עכשיו, למרות שהוא נתן אותו לעוד שנתיים. אינני יודע בדיוק. אני מתאר לעצמי שדוד בשלב הראשון גם ריחם על חלק מהאנשים בתור רחמים. וחלק, איך אומרים, מתוך אולי כוונות גם איכשהו לנסות לארגן, כמו שאדם מדריך חבורות רחוב, מנסה באיזשהו מקום גם לשקם חבר'ה כאלה.
האם סביר שהוא עושה סינון או שהוא פשוט
לקבל? אינני יודע, הכתוב שתק בעניין, לא אומר דבר וחצי דבר. בין כך ובין כך, זאת החבורה, בין אם הוא חלק לא התקבלו והכתוב לא סיפר לנו על כך, או כולם התקבלו, אינני יודע. בכל מקרה, האנשים האלה הם לא משלמנה וסולטה של ארץ יהודה, לפחות לא כולם. והדבר הזה מאוד מהותי בשביל להבין הרבה מאוד אירועים בהמשך. בכל אופן, הכתוב מספר לנו פה על כך שדוד מסתובב עם החבורה הזו, ובשלב מסוים אנחנו שומעים שדוד פונה משם בפסוק ג' למצפה מואב. ובכן, בשלב מסוים הוא מחליט לעבור לעבר הירדן המזרחי. הסיבה היא, בשלב הראשון, הוא לא יודע מה עומד מחכה לו. יש לו הורים, וכנראה ההורים מבוגרים. והכתוב אומר לנו שהוא חושש שהוריו המבוגרים לא יצליחו לעמוד במסע התלאות הזה של הבריחה מכאן לשם ומשם לכאן. אינני יודע לאן זה הולך. לכן הוא פונה ויאמר אל מלך מואב, יצאנה אבי ואמי איתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי יהוד דוד במצודה. במלך יהוד דוד בורח בשלב מסוים לעבר הירדן המזרחי, כדי לשים שם את הוריו. שאלה, מה לדוד למלך מואב? תשובה? רות המואביה. כולה הוא סבתא של אבא שלו ישי. זה לא צאצאים של הצאצאים של פעם, שאומר, תשמע, אני באתי לספרד היום כי אני שייך לאנוסים בספרד. וואלה, לפני בשנת, אני יודע, לפני 500-600 שנה היית אנוס שם, מה, איפה נפלת לנו היום? פה מדובר, יכול להיות אפילו שיש בני משפחה שזוכרים את העניין, קרוב לוודאי, בסך הכל זה לא כל כך רחוק. ולכן הוא מנצל מה שקוראים קשרי משפחה, ויש פה איזה חיזוק למדרש שרות הייתה ממשפחת המלך במואב. בכל מקרה, הוא מנסה לקשרי משפחה ומנסה למצוא מקלט להוריו הזקנים, לאביו ולאמו, עד שהדברים יתבררו, עד שהמציאות תתייצב, והוא הולך אליהם שם. יכול להיות שהוא השתהה שם מעבר לכך, כי באמת מה בוער לו לחזור חזרה לתוך לא הארי. בכל מקרה, מופיע אצלו גד הנביא, והוא מופיע אצלו בפסוקי ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה. והמצודה היא כנראה אחד כמו שיש מצדה, כמצדה יש מצודות רבות במדבר יהודה, ויש מקומות מרוחקים שהם מבוצרים, שקל להסתתר בהם, ואנחנו יודעים שהמצדה ומדבר יהודה שימשו מאז ומעולם מקומות מפלט לאנשים שברחו מפני גורמים כאלה ואחרים, אם בתקופה הרומית ואם בתקופה היוונית ואם בתקופות אחרות. מדבר יהודה היה מקום שקל להיעלם בו, קשה לשהות בו, אבל קשה לאתר אנשים שבורחים מפני גורם כלשהו, מפני שלטון כלשהו, והם מצאו לעצמם שם מסתור, והוא היה שם. בבקשה. כי כנראה שהוא רצה גם מצד אחד לא להיות רחוק מדי מההורים, מצד שני הוא מעדיף כנראה בכל אופן לא להיות במעקב אינטנסיבי צמוד במקום שהוא נגיש יותר. אל תשכח, כשיש מקום שאין הרבה אוכלוסייה יש פחות שטינקרים גם כן, ולכן יש פחות כאלה שידווחו לשאול שהוא מסתובב בשטח.
גם במואב הייתה סכנה?
לא במואב, הוא, אולי אפילו במואב, אינני יודע.
למה הוא לא ישב?
אינני יודע למה, יכול להיות ש... בדיוק כך, הוא לא כל כך ביחסים. איך אומר, זה לא איזה קרובים ככה ששמחים לאמץ אותו אל ליבם. הוא שמח שהם היו מוכנים לקלוט את האבא ואת האמא שלו, ודיינו מה שקוראים. להופיע עוד עם כל הבנדה שלו שם, הם לא כל כך ססו כנראה. ולכן הוא העדיף לא להיות אצל מואב, מצד שני להיות שם. גד הנביא מופיע אצלו בשליחות אלוקית, כנראה, ואומר לו... לא תשב במצותה, לך ובאת לך ארץ יהודה. וילך דוד ויבוא יער חרת. במילים אחרות, הנביא אומר לו, אתה לא יכול לברוח כל כך רחוק. הייעוד שלך הוא קרוב לארמון של שאול. אתה לא יכול להיות בארמון בסדר, תחזור למרחב ארץ יהודה. איפה זה יער חרת, יש כל מיני הצעות. היום נוהגים לזהות את זה גם כן משהו באזור עמק האלה. באמת יש שם אחד המקומות לחורשות של קקל שהם קוראים יער חרת, אם תסתכלו במפות. אז זה לא בהכרח היער האורגינלי שדוד היה בו, אבל כנראה שבמרחב הזה. כאשר דוד מסתובב פה, עובדה, פסוק ו', וישמע שאול כי נודע דוד והראשים אשר איתו. במילים אחרות הוא מקבל מידע שדוד מסתובב בזירה יחד עם עוד אנשים, ושאול יושב בגבעה, בגבעת בנימין, בגבעת שאול, תחת האשל, כן, את אשל, ברמה, היינו הרמה של הגבעה, זה שכונה, אזור בתוך גבעת שאול, וחניתו בידו. וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני אמוני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. ופה אנחנו שומעים טרוניה שמגלה בעקיפין שמה ששאול כן עשה, שהכתוב לא סיפר לנו עד כה. עוד נחזור לאמירה הזאת בהמשך בהקשר אחר שלא נאריך בו כרגע, שקשור לגבעונים. מוריי ורבותיי, שאול כנראה נתן צ'ופרים לאנשי שבטו, שבט בנימין. והכתוב מספר לנו פה שהוא חילק להם שדות וכרמים. הוא שם אותם, חילק ג'ובים, שרי אלפים ושרי מאות, על בסיס העובדה שהם קרובי שבטו, והם באמת חילק למקורבים. הוא אומר, מה אתם חושבים אם לא תשתפו איתי פעולה, ודוד ישתלט על המלוכה כפי שעשוי להיות, הרי אתם תאבדו את כל הזכויות יתר שיש לכם אצלי. אז מה הראש שלכם? כי קשרתם כולכם עליי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי. ובכן, הוא רואה את בנו יונתן, בן בריתו של בן ישי, הוא לא רוצה להגיד, לקרוא לו בכלל בשמו הפרטי, איזה שם ככה מזלזל, בן ישי, ואין חולה מכם עליי וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עליי לעורב כיום הזה. כן, הוא מאשים את בנו יונתן בשיתוף פעולה עם מי שעתיד להשתלט עליו כיסא המלוכה, במקום לסייע לו לחסל אותו. ואם גם אתם תשתפו פעולה עם הקליקה הזאת ולא תדווחו לי או לא תסייעו לי ללכוד את דוד, דעו שכל הצ'ופרים שהרווחתם אצלי ייעלמו כאשר דוד יעלה לכיסא השלטון. ואז דואג האדומי קופץ. ראינו אותו בשיעור שעבר, שנמצא אצל אחימלך הכהן בנוב, בשעה שדוד מצטייד אצלו במזון ובנשק. ויען דואג אדומי, והוא ניצב על עבדי שאול, ויאמר, ראיתי את בן ישי בנובה, אל אחימלך בן אחיטוב. וישאלו בהשם, וצדה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. במילים אחרות, אחרי ששאול לוחץ למסור אינפורמציה שכל מי שיודע יעביר כדי ללכוד את דוד, אז הוא פתאום נזכר שאכן באמת לפני איקס זמן, זה לא היה בזמן האחרון, אז הוא מספר. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיתוב הכהן ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב. המרחק בין נוב שנמצאת בהר הצופים, באיסאוויה של היום בהר הצופים, לאזור הגבעה, גבעת בנימין שנמצאת באזור פסגת זאב, זה כלום, מרחק של אני יודע חצי קילומטר. שהוא יבוא וכולם מפויים ויבואו כולם אל המלך. ואמר שאול שמנה בן אחיתוב, שימו לב, גם הוא קורא לו, הוא לא קורא לו בשמו, הוא לא קורא לו אחי מלך, כמו שהוא לא קורא לדוד, בן ישי, בן אחיתוב, ביטוי של זלזול, הוא לא קורא לו בשמו האישי והפרטי. ואמר הנני אדוני, ואמר אליו שאול, למה קשרתם עליי, אתה ובן ישי, ותתחל לו לחם וחרב ושאול לו באלוהים, לקום אליי לעורב כיום הזה. וכן הוא מאשים אותו בעברית קלה, במשפט שדה מהיר, בבגידה ובשותפות במרד נגד המלך. ויען אחי מלך את המלך ויאמר, ומי בכל עבדיך כדוד נאמן, וחתן המלך ושר אל משמעתך ונכבד בביתך. אומרת, מה, אני לא מבין מה הבעיה. אני מזכיר לכם שוב שהנושא של מתח והאימות הקיים בין שאול ובין דוד איננו מוכר ומפורסם עדיין בכל השטח. רק אנשי הארמון היו מודעים לו, כי הדבר הזה לא הוסיף כבוד גדול לאף אחד, בטח לא לשאול, ואיך אומרים, העדיפו לשמור את הסיפור הזה בשקט, לא לפרסם אותו. והציבור הרחב, גם אלה שגרו לא רחוק ממקום מושבו של שאול, לא היה מעורה בכל הדברים. לנו היום כל כך קשה להבין את זה, כי אנחנו כל כך היום מרושתים, וכל פיפס שקורה, מיד מקבל מידע מרשתות הקשר ההמוני, שמגיע בלחיצת כפתור, ובשנייה אתה עודכן מקצה העולם ועד קצהו. אבל עד לפני כמה עשרות שנים, המידע לא זרם באופן כל כך חופשי, והיכולת לקבל מידע היא באמת הייתה מוגבלת. וכיוון שכך אנשים לא ידעו על המתח שקיים, ולכן מה שטוען פה אחימלך בתום לב, סייעתי לדוד, לא ידעתי דבר וחצי דבר, איזשהו מתח ביניכם, אני מכיר אותו בתור איש נאמן עליך, בתור חתנך, אז אני לא מבין מה הבעיה. יותר מזה, היום הכינות לשאול לו באלוהים? לא מהיום, פעם שאני אומרת, אני רואה בו כמישהו שהוא חלק בלתי נפרד מבית המלוכה, וסיוע לדוד הוא סיוע לבית המלוכה. חלילה לי, על יסם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כלא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון וגדול. כלומר אותו, אין אני אינני מודע בכלל על שום פרט, לא קטן ולא גדול, ביחס למתח שקיים. ויאמר המלך, מות תמות אחי מלך, אתה וכל בית אביך. וכן החלטה שירותית קשה מאוד, שלא עולה לא על פי דין, לא להתנהל פה שום דיון, לא הייתה פה שום עדות משמעותית, לא הייתה יכולת לבחון, בטח לא לגזור גזרה טוטלית על כל הכהנים בנוב, ואפילו לא ביחס לאחי מלך הכהן. והנה כי כן, ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו ועמיתו כהני השם, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו כי בורח הוא, ולא גלו את אוזני. במילים אחרות, הוא רואה בכל מי שחשוד בעיניו כמשתף פעולה עם דוד, מורד במלכות. כיוון שהדבר הזה הוא קשה, הוא חמור, וזה מעיד עד כמה שאול נמצא במציאות נפשית קשה, הוא בלחץ עצום מקיומו של דוד, והוא עושה פה פעולה מאוד מאוד קשה, עוד שנייה אחת, ולא עבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני השם. לכן יש פה בעצם, קוראים לזה היום סירוב פקודה. הם לא אמרו לו, לא עושים, אבל הם לא עשו, כי הם באמת לא היו מסוגלים ללכת ולהרוג כהנים שהם מרגישים שנעשה פה דין שאיננו ראוי, שהוא איננו נכון. וגם אם מישהו ידע, הדברים לא הוכחו, ונעשה פה משפט שדה מן הגרועים שבעניינים, והדברים אינם מתנהלים פה בדרך מתוקנת. ואומר המלך לדואג, אתה הרי בא לאינפורמציה, לך לא צריך להוכיח את העובדה שזה קרה. אכן סוב אתה ופגע בכהנים, למרות שאולי היה מקום, אם אפילו עלי ודידו של דואג, ולא יצויר שאחי מלך בכלל ידע דבר מה, לפגוע באחי מלך. לא, ויסוב דואג ויפגע ביום ההוא, ויפגע הוא בכהנים, וימת ביום ההוא 85 איש נושא אפוד בד, ואת נוב עיר הכהנים יקל לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. כדין מקום שמורדים במלכות, מלחמה טוטלית. כמובן שהאסוציאציה שעולה פה בוודאי היא הצו שהיה בעמלק, ויחמול שאול על הגג, כן? והוא לא מבצע בו את הצו הזה, ואילו פה, על פי פקודתו, מתבצעת פה פעולה שבאמת היא נוראה, היא מצמררת. אין ספק שהטבח הזה מעורר תהודה עצומה. ואם היה מישהו עד כאן שלא ידע, ורבים לא ידעו עד כאן על כל הסכסוך שיש בין שאול ובין דוד, פעולה כל כך קיצונית שבה שאול הורג את כל הכהנים, את כל עיר הכהנים, בצורה כל כך בוטה ואכזרית, כמי שהוכח כביכול שהם כולם שותפים במרידה במלכות, הדבר הזה ודאי התפרסם מהר, זה אירוע שלא קורה בכל יום, הדבר הזה היכה גלים ברחבי הארץ כולם, ומכאן והלאה לא היה מי שלא ידע. כן, כמובן זה לא קרה ביום אחד, זה לקח לו שבוע, לא יודע כמה, שבועיים, שדברים יהיו לכל קצות היישוב הישראלי, והם ידעו שיש מתח עצום, וששאול רואה בדוד מורד במלכות, ואוי ואבוי יהיה למי שיעשה איזשהו פעולה שעלולה להתפרש על ידי שאול כסיוע לדוד נגד שאול. זה דבר שבעצם שאול הצליח, והמעשה הנורא והמצמרר הזה שבוצע פה הטיל אימת מוות על כולם, וזה יסביר לנו אחר כך בהמשך את סיבת ההתנהגות גם של חלק מבני שבטו, שהם בהחלט כן הלכו והסגירו וסיפרו אינפורמציה לשאול, כי הם פחדו שגורלם יהיה כגורל נוב עירה כהנית. עוד שנייה אחת, רק נגמור פה עוד שני דברים, אני עוצר. וימלט בן אחד לאחימלך בן החיטוב, שהוא היה ניצול מן הטבח. אחד שהצליח לברוח, הוא שמו אביתר, ויברח אחרי דוד. אך טבעי הוא שהוא יחפש, כמי שהחברה מחפשת אותו, שהשלטון מחפש אותו, להצטרף אל חבורת נפלטי החברה, שהחברה מחפשת אותם, הוא ימצא מקום טבעי אצל שאול, אצל דוד. הוא מתחבר לשם. ויגד אביתר לדוד כי הרג שאול את כהני השם. כן, הנה כך הגיעה האינפורמציה למעשה הנורא הזה, עד של הטבח, ניצול מן הטבח, מדווח על הדברים הקשים הללו לדוד. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג אדומי, כי יגד יגיד לשאול, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך. כן, פה אנחנו מגלים פעם נוספת מה שעוד נראה שוב ושוב. לדוד יש רגישות מוסרית מאוד גדולה. האמת היא, בעצם דוד, נכון, עשה מעשה של תרגיל של רמייה, אבל הוא לא, ודאי לא היה צריך לעלות על דעתו שהמעשה הזה יגרום להתנהגות ברוטלית קשה כל כך של שאול. ועם כל זאת, כיוון שבעקיפין בעקבות מעשיו של דוד הדברים נגרמו, גם אם אי אפשר היה לעלות על הדעת את התסריט הזה, דוד לוקח אחריות, והוא מבין שהמעשה החמור והקשה הזה יש לו באיזשהו מקום בבחינת מגלגלים חובה על ידי חייו. יש לו תחושה לא טובה שבעקבות התנהלותו שלו אלו היו התוצאות, וכיוון שכך הוא קולט בשתי ידיים את שריד הטבח הזה, את אביתר, שווה איתי אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עמדי. ובכן, בעצם חלק החשוב עם ההשלכות ארוכות הטווח, שתיים יש בפרק הזה. א', חבורה שהתלדה סביב דוד, שכפי שהסברנו היא לא משמנה וסולטה של ארץ יהודה, והחלק האחר הוא זו העובדה שהמכה קשה שהנחית שאול בנפשו המרה על נובר הכהנים הפכה את הסיפור של האימות בין דוד לבין שאול לדבר ידוע ומפורסם בכל האומה, ומכאן לא בכללי המשחק שדוד צריך להיות ער להם השתנו. הוא צריך להניח, וזה לא רק הנחה כפי שנראה בהמשך, זאת מציאות מוצקה, שדוד יצריך לדעת שכולם יודעים את הסיפור, והוא צריך לשקול טוב טוב את צעדיו כדי לא להיקלע לסיטואציות או שאחרים יתחייבו בגללו, כמו שקרה עם נוב עיר הכהנים, או אם הוא רוצה באמת להסתייע בסיוע, הוא צריך לחשוב טוב טוב איך עושים את זה, כדי שהוא גם יצליח, כי אם הוא מסומן כמבוקש על ידי השלטון, באופן טבעי, אנשים לא יתייחסו אליו, שיתייחסו אליו קודם לכן, כחתן המלך, כגיבור לאומי, והוא צריך לקחת בחשבון את שינוי הנתונים. עכשיו אני אעצור, נשמע את הערות, נשמע אותך, נשמע אותך. כן, בבקשה.
שאול לא חושש שזה יפגע במלכות שלו,
בואו נגיד לכם משהו שחשוב שנבין אותו. ההתנהגות של שאול איננה הגיונית, היא נובעת ממציאות נפשית קשה. כך שמי שמחפש היגיון בהתנהלות של שאול מהרגע שרוח השם הטובה שרה ממנו ורוח רעה שורה עליו, אז בוא נגיד זה אין היגיון, חבל לחפש את ההיגיון. זאת מציאות חולנית שהוא מפעם, הוא לא כל הזמן כזה, הוא תנודות, אבל כשהוא נמצא בסיטואציה שמה שקורה הכתוב שיש עליו רוח רעה, אל תחפשו היגיון. אני אישית סבור שזה חלק מן האנישה האלוקית מבחינת מונים דרכי תשובה, וזה גם חלק מההתבזות שלו והאנישה שלו, אבל זה כבר נושא אחר שתחום שכר ועונש. אבל באופן הפונקציונלי תפקודי, ההתנהלות של שאול כשהוא מתפרט בהתפרצויות זעם כאלה הם אינם הגיוניות, וכפי שתראו בהמשך יש לו לפעמים שהוא מתחיל אירוע ותוך כדי אירוע הוא נרגע והוא מתחיל להתנהג הגיוני, אבל הוא יכול אחרי תקופה קצרה שוב לחזור לאותה סיטואציה. תראה, העם נמצא במציאות מאוד מאוד מסובכת, העם לא מכיר את הדברים מקרוב, הוא באמת לא בקי בדברים, הוא יודע כדי ששאול זועם, צריך להיזהר מפניו, הוא השליט, איש לא סילק אותו מכס השלטון. האמירה ששמואל אמר לו בעקבות ההתנהלות עם הגג, ספק אם הציבור הרחב היה ידע אותה, היא התנהלה בין שאול ובין שמואל. שמואל עצמו היה שבור מן העניין ופרש לביתו וניתק מגע משאול. אינני יודע עד כמה העם היה בקי בכל הפרטים הללו, הרבה פעמים קוראים בתנך ונדמה לנו שכולם קוראים את התנך איתנו, אבל זה לא קרה עדיין כי עוד לא היה תנך ואנשים עוד לא קראו את הכל, ומה שלנו כל כך פשוט וברור לא היה פשוט וברור לציבור הרחב. אנחנו כל הזמן צריך להחזיק ראש מה הציבור ידע ומה הציבור לא ידע. כך שבאיזשהו מקום, עוד שנייה אחת, רק שנייה אחת, באיזשהו מקום המציאות הזאת ששאול באמת מתפקד בצורה מאוד מוזרה, ובאיזשהו מקום העם נמצא קלו, תקוע, איך אומרים, יש מלך שהוא שולט, יש לו תוקף של שלטון, הוא גם יכול להקפיץ עליו את האנשים ולעשות להם דין של מורד במלכות כפי שהוא עשה לנוביל הכהנים. אין ספק יש פה פחד ובלבול שמשרשים בירבוביה, כיוון שאף אחד לא נכנס לאובי הקורה ולא היה איזה גורם, הייתי קורא לזה במרכאות אובייקטיבי, שחקר מי צודק מה באמת קורה שם. אז הציבור יודע, איך אומרים, יש סכסוך מר, ובוא נגיד אם תרצה לצאת בשלום אל תכניס את האף שלך בתוך העסק הזה, ואם תרצה לשרוד ולא להיפגע מהריקושטים תפוס מרחק. ואנשים הרבה פעמים גם הרימו גבה, שאלו שאלות, ודאי אנשים שהיו קרובים וראו את הדברים, אבל איך אומרים, לא היה להם את היכולת ואת הכוח ואולי את הרצון, למרות שיש דברים לא טובים, ללכת ולעשות איזשהו מעשה. כן,
אם יש שם אמר לו לא להיות ושמואל אמר לו לא להיות, אז הוא
תראה, הוא בפועל לא, כי עם מצבי הרוח שהוא נמצא בהם, אז הוא פורמלית הוא כן, אבל מה לעשות, יש בחירה חופשית לבני אדם, ובני אדם יכולים להתעקש, ואם הקדוש ברוך הוא אומר למישהו משהו, כולנו מצווים בתרי"ג מצוות, ולא כולנו מהדרים לקיים את כולם באופן מלא. זה שהקדוש ברוך הוא אמר וציווה, זה צד אחד של המטבע, ומה בני אדם עושים עם הצו האלוקי ועד כמה מוכנים לקבל אותו ולבצע את מה שנובע מזה, זה דבר שני. שאול לא היה מוכן לעזוב את כיסא המלוכה, נקודה, למרות שיש פה באמת חוסר היגיון מוחלט והדברים באמת מעוותים, אבל זאת המציאות. כן, בבקשה. כי הוא מקווה, כיוון שיש להם, איך אומרים, אויב במרכאות, אויב משותף, יש להם אתגר, לאיפה הוא ילך, מה האלטרנטיבה שלו? יכול בהחלט להיות שאם הוא ילך למקום אחר, אז אף אחד לא יגונן עליו, כמו שאף אחד לא יצליח לגונן על כל בני משפחתו שנרצחו בדם קר. אולי הוא פוחד, הוא בטוח שדוד ייאבק, דוד יילחם, ואם יש סיכוי שמישהו יגונן עליו, זה יכול להיות תחת המטריה של דוד. כל מקום אחר הוא לא בטוח שהציבור הרחב, אם שאול ינסה לאתר אותו ויחפש אחריו, לא יצויר, והוא צריך לחשוש מזה לפחות, כן, כי לכאורה הוא ברח מדין מוות ששאול גזר עליו, כן, אבל בטוח שהיה שם רשימה שמית מסודרת של כולם, אבל ברמה הכללית הוא מרגיש ששמו עליו איקס, ולכן המפלט שלו מבחינת הקיום הוא דוד שנמצא באותה בעיה, ושהוא גם יהיה מוכן לגונן עליהם ככל שהוא רק יוכל.
אפשר להציע שהמשפט והאזרח הכללי דוד דווקא אומר שהוא בא עם כוונות שונות ממה שבסוף קרה?
מה הכוונות?
ללכת
אחרי
מישהו
וכאילו
לרדוף אותו.
הוא בא מתוך רצון לפגוע בדוד? קצת קשה לראות את זה.
כשהוא רואה את התגובה של דוד, אז הוא באמת מבין שדוד לא התכוון לעשות.
יכול להיות. אולי קשה לדעת. הכתוב שותק בעניין, ואיך אומרים, איננו יודעים בדיוק עם איזה מחשבות הוא בא. באופן ברור שהוא נשאר במחנהו של דוד וליווה אותו במשך שנים רבות גם אחר כך, ודוד ראה בזה לא סרשי מן ההמשך שהייתה איזו מציאות של אהבה מן האחרת, אלא התסריט כמו שאני תיארתי אותו, ולא עם איזה משהו שנוצר מהפך מתוך מגמה כלשהי. מוריי ורבותיי, פרק כ"ג. פרק כ"ג הוא הפרק שבו אנחנו רואים דילמה ראשונה. ספר שמואל א' פרק כ"ג, אנחנו מוצאים את דוד ואנשיו נמצאים, כפי שאמרתי, באזור הגבול שבין ישראל לפלישתים. אחד מיישובי הספר של יהודה לכיוון ארץ פלישתים הוא המקום שנקרא קהילה, מקום שעד היום נקרא חירבת קילה. תפתחו מפות באזור תרקומיה, באזור נחושה, היישוב נחושה, יש שם על הרכס חירבת קילה, שימור של קהילה. זה גם המרחב הגיאוגרפי שזה מתאים שזה יהיה שם. דהיינו יישוב ספר של ארץ יהודה שנמצא קרוב לפלישתים. כבר שהפלישתים לא ספרו את שאול, ובוודאי לא את היהודים השכנים שלהם, אז הם עשו להם צרות, כמו שאנחנו מכירים, מי שנמצא בשכנות למקום של אויב, אז זורקים לו בקבוקי תבערה למרפסת, יורים עליו וכו'. כן? מי שנמצא בחיכוך עם אוכלוסייה שרואה אותך כאויב, אז סובל. ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, והם השוסים, בוזזים את הגרנות. וכן אנשי ארץ יהודה הם חקלאים, והם עובדים, וכשהם עמל קשה, וכבר אוספים את התבואה לגורן לקראת הדייש, באים הפלישתים, ובוזזים להם את רכושה. כמו שאנחנו מכירים היום, החקלאים, יש להם ציוד בשטח, כולל ציוד חקלאי, כולל דשנים, כולל כל מיני דברים, ויש אנשים שבוזזים להם את הציוד, בוזזים להם את היבולים וכו'. עכשיו בעצם מי שאמור לתת ביטחון לאזרחים זה שאול. זה תפקידו של המלך. עכשיו שאול לא מתעסק עם הדברים האלה, כי הוא שקוע אם במרוחו, אם במרדפים אחרי דוד, הוא לא מקיים את הפונקציה של השלטון. העם יגיד את זה בהמשך, שהוא יבוא למשוח את דוד למלך בחברון, אחרי ששאול ליפול בגלבוע, אז הם יאמרו לו בפירוש, בספר שמואל ב' בפרק ד', כן? הכתוב מספר לנו באופן ברור, סליחה, בפרק ה', שהם כבר אחרי כל השבע שנים של בחברון, ורוצים להמליך אותו על כל ישראל. שמואל ב' פרק ה', כן? פסוק א', ויבואו כל שבטי ישראל דוד חברונה. ספר שמואל ב' פרק ה' פסוק א', ויאמרו לאמור, הננו לעצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול, גם שלשום, היינו בעבר, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. במילים אחרות, מי שנראה את העניינים בפועל, מה שאמור היה שאול לעשות, מי שעשה את העבודה זה דוד, עוד בחיי שאול. ולא רק בקרב נגד גוליית, אלא גם במקרה הזה, למשל, ומקרים נוספים שהכתוב הזה יספר לנו עליהם. מה קרה פה? הייתה פה פגיעה ביישוב ספר יהודי. מי שאמור לתת מענה לעניין הזה, זה שאול וצבאו. שאול לא עושה כך, ואז דוד מרגיש צורך לעשות מעשה. יש בכוחו של דוד, בזאת אנשיו, להקות ולהדוף את ההתגרות הפלישתית. והשאלה היא, הוא יכול להגיד מצד אחד, לא מעניין אותי, בין כמוכו הם לוטפים אותנו, שישברו את הראש. אבל דוד לא כך, דוד חש שיש לו את היכולת הצבאית לתת מענה לבעיה, הוא כואב את כאבם של אחיו מבני ישראל, והוא מחליט לעשות מעשה. ואכן, כיוון שהעסק פה רגיש, וגם האנשים שסביבו לא בהכרח התלהבו ללכת להסתכן עבור אלה שעליב עדידם רודפים אותם. פסוק ב' וישאל דוד בהשם לאמור, הילך וקייתי בפלישתים האלה? עכשיו איך הוא שואל בהשם? זה כתוב בפסוק י' בהמשך, נראה את זה כשיטה, בפרק כ"ג פסוק י', והיא בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד קהילה, אפוד ירד בידו. אפוד זה כנראה אורים ותומים. כ"ג פסוק ו', עוד כמה פסוקים קדימה, טעות שלי, פרק כ"ג פסוק ו', פסוק ו', כשאביתר מגיע אליו הוא בא עם האורים ותומים. ואכן אנחנו נמצא שוב ושוב בהזדמנויות שונות שדוד שואל באשם כשיש לו החלטות דרמטיות והוא צריך, אז לא, אין ספק מה צריך לעשות, אבל הרבה פעמים הוא צריך לשכנע גם את החבורה שמקיפה אותו, כדי לתת תוקף יתר לדבריו, אז הוא מקבל את ההסכמה האלוקית לדברים. הדבר אמור להיות גורם אמירה משכנעת יותר לאנשים שמלכתחילה אולי יסתייגו מן המעשה הזה. ואכן ויאמר, כן, ויאמר השם אל דוד, לך וקית בפלישתים והושעת את קהילה. דוד רוצה והוא מקבל המלצה חמה מן הקדוש ברוך הוא לעשות כך. מה אומרים האנשים שסובבים אותו בפסוק ג', ואמרו אנשי דוד אליו, הנה אנחנו פה ביהודה יראים, ואף כי נלך אל קהילה אל מערכות פלישתים, גם ככה אנחנו מסובכים, אז מה אתה מחפש לנו פה כל מיני מבצעים, הם לא מעניינים אותנו, מה פתאום שנלך להילחם בשבילהם. ויוסף דוד עוד, ויוסף עוד דוד לשאול בהשם, ויענה הוא השם ואמר, קום רד קהילה כי אני נותן את פלישתים בידיך. אחרי שתי פעמים שהשם מחזק את ידיו, האנשים שסביבו הולכים איתו. וילך דוד ואנשיו קהילה וילחם בפלישתים. במילים אחרות הוא מכה את אותם גורמים של יישובי ספר פלישתים, השכנים מעבר לגבול, שעושים את הצרות לאנשי קהילה, והוא מכה בהם מכה, והנהג את מקניהם, ויח בהם מכה גדולה, ויושע דוד את יושבי קהילה. ומכאן מתברר שהוא גם לקח להם את מן הרכוש, אולי זה חלק מהרכוש שהם בזזו, אולי לקח מהם כפיצוי על מה שהם קילוק ואי אפשר להחזיר, כמו אולי את התבועה וכו'. במילים אחרות הוא מושיע את אנשי קהילה, וזאת דילמה קלאסית. למרות שהוא נרדף על ידי עם ישראל, הוא רואה את עצמו חלק מעם ישראל, והוא רואה את עצמו שהקדוש ברוך הוא נתן לו כישורים צבאיים לנצל אותם כדי לגונן על עמו, על עם השם, בלי לעשות חשבון אם האנשים המעורבים בזה שמחים על זה או לא. ואי בברוח אביתר בן אחימלך אל דוד, יפות ירד בידו, וזה מסבר לנו, כבר קראנו קודם איך הוא שואל באורים ותומים. ויוגד לשאול כי בא דוד קהילה. כן, אם דוד יושב בשקט ולא עושה גלים, אז לא תופסים אותו, לא יודעים איפה. אבל כאשר הוא יוצא למבצע צבאי ומכה את הפלישתים, וכנראה שהדברים האלה הידדו באזור, אז היו הכל התגלגל עד לגב ההר לשאול, והוא שמע על העניין. וכיוון שכך הוא בעצם איתר את מיקומו של דוד. ויאמר שאול, ניכר אותו אלוהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתיים ובריח. דהיינו, אני אוכל עכשיו ללכוד אותו בתוך קהילה, כי הוא שם עכשיו, ואני אוכל לסגור עליו בקלות. וישמע שאול את כל העם למלחמה, לרדת קהילה, לצור אל דוד ואל אנשיו. במילים אחרות, קודם שיש בעיות ביטחוניות לאנשי קהילה, שאול לא מגייס צבא, אבל כשיש לו אפשרות לתפוס את דוד, כך נראה לו לפחות, אז הוא מיד מגייס צבא. זה חלק מן האבסורד שקודם דיברתי איתכם על חוסר ההיגיון של ההתנהלות. וידע דוד כי עליו שאול מחריש, עליו שאול מחריש הרעה. במילים אחרות, שהוא שומע שהוכרז גיוס, אז הוא כבר מבין שכנראה יש סיכוי שהגיוס הזה מופנה כלפיו. ויאמר אל אביתר הכהן, אגיש האפוד. דיינו, הוא אומר, בוא תברר לי מה באמת הכוונה. ויאמר דוד, השם אלוהי ישראל, שמוע שמע עבדך כי מבקש שאול לבוא אל קהילה לשחט לעיר בעבורי, היסגרוני בעלי קהילה בידו, הירד שאול כאשר שמע עבדך, השם אלוהי, אלוהי ישראל, הגד נא לעבדך. ויאמר השם ירד. ויאמר דוד, היסגרו בעלי קהילה אותי ואת אנשי ביד שאול? ויאמר השם, יסגרו. במילים אחרות, הוא מקבל תשובה שהוא נמצא במצב סכנה, ואנשי קהילה, למרות שבעצם הם חווים הרבה לדוד בגלל המבצע שהוא עשה, ושאול לא טיפל בהם ולא דאג להם, עם כל זאת אימת פרשת נוב עיר הכהנים באוויר, והם יראים לא לדווח ולא לסייע לשאול מול דוד, למרות שכל ההיגיון מחייב את ההפך הגמור. כשדוד מבין שמצבו קשה ואנשי קהילה שהוא הושיע אותם לא רק שלא יסייעו, אלא הם עלולים גם מפחד פרשת נובי לכהנים להיות גם כאלה שיפנו לו עורף ולהסגיר אותו, אין לדוד ברירה. ויקום דוד ואנשיו כשש מאות איש, ויצאו, מתי הם נהיו עוד 200, אתם רואים מ-400 הוא נהיה 600, ויצאו מקהילה ויתלכו באשר יתלכו. דיינו, הם פשוט בורחים מהאזור, ועד ששאול מארגן את הצבא הם מפנים את הזירה ונעלמים. ולשאול הוגד כי נמלט דוד מקהילה, ויחדל לצאת. עוד שנייה, אני כבר שומע אותך. ויחדל לצאת, דיינו הוא מחליט טוב, לעצור את הגיוס ולפזר את האנשים חזרה, כי האובייקט שהוא רצה לתפוס נעלם לו. כן, בבקשה. מזה חזל לומדים, וזה מופיע גם בגמרא, והרמב״ם מביא את זה בהלכות הורים ותאומים וכולי, שהאפוד, בניגוד לדו-שיח זורם שיש עם נבואה רגילה, אז אי אפשר לשאול יותר משאלה אחת, והשאלות הן קצרות והתשובות הן קצרות. זאת אומרת, התקשורת באמצעות הורים ותאומים, איך אומרים, מוגבלת. הייתי אומר, אם נאמר שהורים ותאומים זה כמו איזה דו-שיח ב-SMS'ים, אז זה SMS'ים שמוגבלת מספר האותיות שאפשר לכתוב בשאלה, ואי אפשר לשלוח יותר מאשר שאלה אחת. כך הם כללי המשחק של ההורים ותומים. ומפה באמת חז"ל לומדים את הלימוד הזה. אוקיי? הלאה. מוריי ורבותיי, לאן דוד יברח? ארץ פלישתים הוא לא יכול לחזור. בגבול שבין ארץ פלישתים לארץ יהודה הוא כבר לא יכול להיות, כי די, כבר מחפשים אותו שם. לחזור לאזור הר יהודה הוא לא יכול, כי זה האזור ששאול שולט. לכן האופציה שלו היא לחצות את כל הרכס של הר יהודה ולרדת לדרום הר חברון, ושם להיות בגבול שבין ההר למדבר. ההיגיון, אם שאול יחפש אותו הוא ייכנס עמוק למדבר, אם שאול לא יחפש אותו אז הוא יוכל להיות בשולי הספר, ואז יהיה לו מה לאכול, הוא יהיה בתנאים סבירים ברמה מסוימת. ואכן הכתוב מתאר בפסוק י"ד, וישב דוד במדבר במצדות, וישב בהר במדבר זיף. תשימו לב, הר במדבר, במעבר שבין ההר למדבר. מדבר זה מרחב ראייה של מקום, ויש מדבר זיף ומדבר מעון ומדבר כרמל ומדבר עין גדי ומדבר שומרון ועוד כהנה וכהנה. מדבר זה מרחב הראייה של היישוב, אם זה מדבר זיף של זיף, אם זה של כרמל של כרמל, וכן הלאה. אז זו הדרך. אז הוא יושב באזור של זיף, תל זיף נמצא בדרום הר חברון ליד צומת יתה, מקום מוכר מזוהה עם הרבה מאוד היסטוריה וממצאים מרתקים, לא ניכנס כרגע. בכל אופן הוא ירד לדרום הר חברון, בגבול שבין ההר לכיוון המדבר, דרומית מערב מזרחית לחברון. ויבקשהו שאול כל אל הימים ולא נתנו אלוהים בידו, וירא דוד כי יצא שאול לבקש את נפשו, ודוד במדבר זיו בחורשה. ובכן, דוד נמלט כל פעם ומצליח לשרוד, וכל פעם שיש לו איזה שמועה שהוא מתקרב אז הוא מתחווה וזהו. ויקום יונתן בן שאול וילך אל דוד חורשה. ובכן, הוא נמצא באיזה חורשה באזור מדבר זיו. יונתן שומע על מיקומו של דוד והולך לפגוש אותו, מה שלא קרה כבר מאז שהם נפרדו אחרי מסיבת ראש חודש. והוא הולך לפגוש אותו, ויש לו גם עוד תפקיד, ויחזק את ידו באלוהים. כן, דוד נמצא במצוקה מאוד גדולה. במקום לצעוד לעבר כיסא המלוכה כפי שהבטיח לו שמואל, הוא מוצא את עצמו רדוף כתוצאה מן המשיכה הזו. הוא נמצא, איך אומרים, עם ראש באדמה. ודווקא הגעתו למקום הזה של יונתן יורש העצר היא עוד שאכן הקדוש ברוך הוא לא שכח את הייעוד שייעד לו. ומה הוא אומר לו? הוא אומר אליו, אל תירא, כי לא תמצאך יד שאול אבי, ואתה תמלוך על ישראל, ואנוכי אהיה לך למשנה. דבר אדיר. הוא שומע מיורש העצר שהוא עתיד להיות יורש העצר של דוד. דהיינו יונתן שהוא כרגע משנהו של שאול, מייעד את עצמו להיות משנהו של דוד, והוא אומר אני יודע שאתה תהיה המלך, ויותר מזה הוא מגלה וגם שאול אבי יודע כן. כן, גם אם לדוד די ברור שזה ידוע, אבל אין דומה מישהו שמשער משהו או מישהו מבפנים מביא לו את האינפורמציה באופן ודאי. הוא שומע והוא רואה ומצרטט לפניו סרטוט שהוא עתיד להיות מלך, לא יודע מתי בדיוק, אבל הוא יהיה המלך, ויונתן לא רואה בזה שום בעיה, הוא יהיה משנה לדוד, גם כן אמירה אצילית מצידו של יונתן. ויחרטו שניהם ברית לפני השם, וישב דוד בחורשה, בחורשת זיף, ויונתן הלך לביתו. בבת לאחור מתברר שזאת הייתה הפגישה האחרונה ביניהם, לפחות ממה שכתוב מספר לנו. ובכן רבותיי, כיוון שיונתן הופיע בשטח, זאת אומרת שסביב שאול, כמו שיונתן יודע איפה נמצא, עוד מישהו יכול לדעת, כי הרי יונתן לא התכתב ב-SMS עם דוד, זה הגיע עד איכשהו, ואז יש חשש שגם אחרים יודעים, ומי נמצא אם כן בסכנה? אנשי זיף, כי הם יודעים שדוד מסתובב באזור, ולכן מה הם מסדרזים ומקדמים מבחינתם, מקדימים תרופה למכה. ויעלו זיפים אל שאול הגבעתה, הם עולים מדרום הר חברון לעבר צפונית לירושלים לגבעת בנימין, לדווח למור הלא דוד מסתתר עמנו במצדות בחורשה בגבעת החכילה אשר על מימין מדרום לישימון. דיינו הם אומרים לו הוא נמצא בקרבתנו, ואתה לכל אבת נפשך המלך לרדת, רד, ולנו אסגירו ביד המלך. דיינו אם אתה רוצה לפשוט אנחנו נעזור לך לאתר אותו. וכך הם יכולים להבטיח לעצמם אולי שאם יגיע לאוזניו של שאול כמו שהגיע לאוזניו של יונתן שדוד באזור, אז יש להם אליבי, הם לא משתפי פעולה עם דוד והם דיווחו לו, וככה הם יצילו את עצמם אם שאול ינסה לפגוע בהם כפי שקרה עם נוב עיר הכהנים. ואמר שאול, ברוכים אתם להשם כי חמלתם עליי. תראו כמה עגום מצבו של המלך שהם חומלים עליו. לכונה אחינו עוד ודאו ראו את מקומו אשר תהיה רגלו, מי ראה הוא שם. דיינו תמשיכו לאסוף אינפורמציה, כי אמר אליי ארום יערימו. דיינו בחור ארמומי, הוא איש שטח, הוא איש שדה רציני, על דוד צריך החומרים לעשות הרבה תצפית לפני שהולכים למבצע, כי הוא יכול להיעלם לי עד שאני אגמור להתארגן. וראו ודאו מכל המחבואים אשר התחבא שם, דיינו תבדקו את אורח חייו, ושבתם אליי אל נכון, והלכתי איתכם והיה עם ישנו בארץ וחיפשתי אותו בכל אלפי יהודה. ואכן הם חוזרים ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד, ובני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון. הם הולכים לשם בערבה אל ימין הישימון, שוב הם יורדים קצת יותר דרומה, והלך שאול ואנשיו לבקש ויגידו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון, וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון. במילים אחרות הוא כל הזמן מחזיק אחריו אינפורמציה מודיעינית, והוא בעקבותיו עם כוחות מסוימים שהוא יורד לתפוס אותו באזור דרום הר חברון. וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה, ודוד יודע שהוא שם בקרבתו כי הוא יודע שהוא בא והוא בורח, אבל שאול לא יודע בדיוק איפה. ויהי דוד נחפז ללכת בני שאול, ושאול ואנשיו עותרים אל דוד ואנשיו לתופסם. כן, הם הגיעו כבר איך אומרים לסריקות שממש היו קרובות לתפוס את דוד ואנשיו. ואז באה התערבות אלוקית, אי אפשר להבין את זה אחרת, הוא מלאך, שליח, בא אל שאול למור מהרה ולך כי פשטו פלישתים על הארץ. כן, כשהוא נמצא בעיצומו של המרדף וקרוב מאוד להשיג את דוד ואנשיו, מופיע איש מודיעין צבאי ומדווח לו כי הפלישתים פשטו בצד המערבי. ומה ששאול עושה, אם הוא היה יודע שהוא כל כך קרוב ללכוד את דוד, ייתכן שהוא לא היה מרפא, הוא לא יודע עד כמה הוא קרוב. וישוב שאול מרדוף אחרי דוד וילך לקראת פלישתים. דיינו הוא לוקח את ההחלטה הראויה בסיטואציה הזאת, כי באמת יש לו תפקיד ואחריות לאומית לדאוג לפשיטה הפלישתית. על כן קראו לו למקום ההוא סלע המחלוקות. יש מקום כזה שבהר חולד שמראים באמת שם איזה מין מעבר ככה עם שתי מדרונות תלולים ומאוד מתאים לעניין הזה, וזה נמצא באמת באזור ובמרחב של מעון וכרמל וזיף וכו', ייתכן שזה שם. בכל אופן הכתוב מספר לנו ויעל דוד משם אחרי ששאול עזב את השטח והתפנה לעסוק במרדף אחרי הפלישתים, דוד עוזב את המקום הזה וישב במצדות עין גדי. לכן שימו לב, כשדוד הרגיש שגם באזור הזה הוא מאוים, אז הוא נאלץ ללכת עוד מגמה מזרחה, לא ספר המדבר, לא בגבול שבין שולי ההר לתחילת המדבר. מדבר עין גדי נמצא עמוק עמוק בתוך מדבר יהודה, כפי שהכתוב מלמד אותנו בתחילת הפרק הבא, כן, בפסוק ב' של הפרק הבא, ודוד ואנשיו על פני צורי היעלים. לכן כל מי שהיה פעם בנחל דוד ובנחל הרוגות שם מכיר את המצוקים שבהם היעלים מסובבים שם עד עצם היום הזה. כנראה שזה לא אותם יעלים, זה צאצאים של היעלים של ימי דוד. בכל אופן, הנוף הוא בהחלט מאוד מאוד קשה, טופוגרפיה מאוד מאוד קשה. בתוך הטופוגרפיה הקשה הזאת מסתובבים דוד ואנשיו מתוך רצון למצוא מחסה ולנתק מגע מן הכוחות הבולשים אחריהם לכל מקום, בתקווה שהמקום הקשה הזה, הנידח הזה, המקום שבאמת קשה לתצפת עליו, אין שם כל כך אנשים שהשתנקרו כמו באזור זיף, אז נכון שתנאיו של דוד ואנשיו הפכו להיות הרבה יותר קשים, מצד שני המסתור הופך להיות יותר טוב, והוא בעצם שוב נאלץ להידחק עוד יותר מזרחה, כי המקומות שבהם הוא היה קודם, הוא התגלה, הוא נחשף, הוא נרדף, והוא נאלץ להגיע עמוק לתוך המדבר, מדבר עין גדי. היתרון שבאזור עין גדי יש מים, יש מקורות מזון, אם כי לא הרבה כל כך, ומה הוא יעשה בפעם הבאה, אז זה נראה בשבוע הבא. להתראות. כי זה סלע ששם נחלקו דוד ואנשיו מצד אחד.